ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, שנזכיר שהשיעור יתחיל שש שורות מלמעלה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא: העברת קומוס על גט שנכתב שלא לשמה. מחלוקת רב חסדא ורב אחא בר יעקב עם כשר. לכל הדעות רבי יהודה ורחמים, או רק אליבא דרבי יהודה. לרב חיסטה נאמר רק אליבא דרבי יהודה, לרב אחא בר יעקב הוא יגיד שהעברת הקומוס הוא יכשיר את הגט לכל העם, לכל הדעות. הגמרא, אמר רב חיסטה, גט שכתבו שלא לשמע, וכידוע זה אינו כשר, והעביר עליו קומוס לשמע, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן, דתניא. הרי שהיה צריך לכתוב את השם, שם השם, בספר תורה. וזה דורש כוונה. ונתכוון לכתוב משהו אחר, יהודה. וטעה ולא היטיב בו דלת. האות דלת הוא לא שם. מה יוצא? יוצא שהוא כתב שם השם, מה שבאמת היה צריך. אבל הוא נכתב שלא לשמע. מה עושים? מעביר עליו קומוס ומקדשו, דברי רבי יהודה. אז הכתיבה בצורה כזאת שאתה מעביר עליו קומוס עם כוונה נכונה, זה מכשיר. והחכמים אומרים אין השם מן המובחר. אז לעת עתה רב חיסטה אומר שהתיקון, הפתרון הזה של עברת קומוס, הוא לפי רבי יהודה. זה מועיל לפי רבי יהודה, כפי שראינו פה בעניין כתיבת שם השם. אמר רב אחא בר יעקב, דילמה לא היא. להעמיד את הפתרון כפתרון אך ורק לפי שיטת רבי יהודה, לא נכון. עד כאן לא קמו רבנן שאינו נחשב אותו עברת קומוס הטעם בעניין שם השם, אלא דבעין הזה כלי וענווהו. בעניין מצוות יש עניין לעשות אותו נכון, בהידור ולקה, ובכתיבה כזאת שאתה כותב על הכתוב עברת קומוס, זה לא מהודר. לכן בעניין שם השם עברת קומוס לפי החכמים לא מועיל. אבל אחר בעניין גט אין ציפייה כזאת של הידור מצוות, של זה כלי וענווהו. אז לא, זה לא נחשב חיסרון או בעיה. וממילא גם לפי הרבנן, עברת קומוס בניין גט מועיל להכניס בו את הלשמה. עכשיו אנחנו נשמע דברי רב חיסטה, ובלימוד הראשוני או במבט ראשון זה קשה להבין למה הוא מתכוון, ולדעתי צריכים פשוט להמשיך בגמרא כמה שורות להבין לאן הוא רב חיסטה חותר. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים שציירנו משולש עם השפיץ כיוון מעלה, הם הצעות להסביר דברי רב חיסטה שיכול לפסול כל הגיטין. והמשולש ההפוך יהיה דחייתן, דחיית אותם הצעות. אז אנחנו נראה למה התכוון רב חיסטה בדבריו. אמר רב חיסטה, יחילנה למפסלינו לכולי גיטה דלמה, יש בכוחי לפסול כל הגיטין. אמר לי רב, מה הייתה אמה? אילי מה משום דכתי וכתב. הפסוק אומר וכתב לה ספר כיתות, הציפייה מן התורה שהבעל הוא זה שאחראי על כתיבת הגט, והכה אי היא ככתב עליו. ופה יוצא שהאישה כאילו כותבת את הגט. ומה? לא שהיא פיזית יושבת וכותבת את הגט, אלא היא נותנת שכר הסופר, שהיא משלמת עבור כתיבת הגט. אז יוצא זה לא כפי מה שהתורה רוצה. אז לכן אומר רב חיסא, אני יכול לפסול כל הגיטים, כי הנשים הן משלמות לסופר. הגמרא אומרת, לא, זה לא סיבה לפסול הגיטים. ודילמה, הקנויי אקנו לרבנן. רשי, הקנויי אקנו לרבנן, ההוא זוזה שהיא משלמת, הרבנן מקנים מידידה, והבי כמד יאיב לאיהו. תהפקר ביתין היה הפקר. יש כוח לחכמים בענייני ממונות לקבוע המציאות. וזה שהיא נותנת הכסף לסופר, לא, הרבנן מכוח הפקר ביתין היה הפקר. מה שהם קובעים כהפקר יהיה הפקר, מה שהם קובעים שיהיה המציאות זה המציאות. ואז הם כאילו מקנים את הזוז שהיא משלמת, במקום לחשוב שהיא משלמת, הם החכמים מעבירים את בעלות הזוז על הזוז לבעל, ויוצא שהבעל משלם לסופר. אז מה עומד מאחורי דברי רב חיסא? אלא משום דכתיב ונתן, ואחל לו יאיב לעמידי. מה זה ונתן? שיהיה בר נתינה. ומה עומד מאחורי הקביעה הזאת? שיהיה שווה פרוטה. והאחה בגיטין שלנו הוא הבעל לא נותן לה כלום. זאת אומרת, הגיטין הם כתובים אפילו על דבר שאינו שווה פרוטה. אז מצד אחד התורה אומרת ונתן לספר כתות, ונתן לה בידיו, התורה כותב וכתב לה ספר ונתן, והוא לא נותן לה כלום, כי מה שהוא נותן לה הוא לא שווה פרוטה. הגמרא דוחה, לא, זה לא סיבה לפסול את הגט. דילמה נתינת גט אי, מה שהתורה אומרת ונתן זה פשוט נתינת הגט, שהוא נותן לה גט, ולא שיהיה בה שווה פרוטה. תדע והוכחה לכך, תשלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל, כתבו על איסורי הנאה כשר. אם אדם כתב גט על חומר שהוא אסור בהנאה, זה דבר שאסור בהנאה, אין לו שווי. ובכל זאת, הגט נחשב גט. אז מה אנחנו רואים? שהוונתן שבתורה זה נתינת הגט, ולא מעיד על דבר שיש בו שווה פרוטה. אז כשהגענו עד לנקודה הזאת, אנחנו נשארים, נגיד, עם קושיה או תמיה על דברי רב חיסא, למה הוא התכוון באומרו שהוא יכול לפסול את כל הגיטין. אנחנו לא ראינו עד כה בסיס לדבריו. גופה, שלחו מטעם. הזכרנו מקודם את הדבר הבא. כתבו את הגט על איסורי הנאה כשר. אמר רב אשי, אף ענן נמי תנינה, זה משנה שלנו, דף י' עמוד א', על העלה של זית, שגם זה נחשב כתיבה וגט כשר, ועלה של זית לא שווה כלום. אז כמו איסורי הנאה לא שווה כלום, המשנה מבססת את הדין הזה של כתיבה על דבר שאינו שווה כלום. אבל הגמרא דוחה את ההשוואה הזאת. דומה, זה שהמשנה מכשירה כתיבה על אשר זית, שאני על אשר זית, תחזי לצטרופי. נכון, עלה אחד של זית הוא לא שווה כלום, אבל הוא ראוי לצטרף עם עוד עלים. והרבה עלים הם כן שווים משהו. רשי כותב, תחזי לצטרופי, עם עלים הרבה. לשקוב עליהן או למאכל בהמה, ואף אגב זה לא שווה פרוטה, למרות שעלה אחד לא שווה פרוטה, אבל הוא ראוי להצטרף עם אחרים להיות דבר ששווה פרוטה. הרי ראוי לשקוב עליהן מזרן מעלים או כמאכל בהמה, אבל איסורי הנאה לא. איסורי הנאה, עוד איסור הנאה ועוד איסור, מצטרפים כולם יחד, כולם אינם, גם ביחד לא שווים פרוטה. אז אין השוואה ממה שכתוב במשנה לדין של שלחו מיתם של כתיבה על יישואי הנאה. תניה, רבי אומר כתבו על יישואי הנאה כשר. אז יש בריתה עם אותו דין, ומוזכר פה רבי אומר כך. נפק לוי דרשה משמי דרבי ולא קלסוע. אז לוי הפיץ את הדין הזה, והוא הזכיר את זה בשמו של רבי, ולא שיבחו אותו. מה שכותב, לא קלסוע, משום תאמר לו משמע די יחידה. מה זה בשם יחיד? אחר כך, משמי דרבים, לוי דרש את הדין הזה לא בשמו של רבי, בשם רבים, וקלסוע. אלמה, הלכתה קוותי. רשי, דיבור מתחיל דרשה, זימנה אחריתי, בזדמנות אחרת, בשמי דרבים, כי היכי דלגבלו המיני, כדי שזה יתקבל. בדבר שנאמר בשם יחיד, אז זה נשמע, שיטת יחיד, לא דבר שמחייב. אבל כשהוא אמר את זה בשם רבים, אז כולם קיבלו את הדין הזה, וזה מראה שההלכה ככה. רשי אומר, אלמה, מדתרח כולי אי דלקבלוה, זה שלוי תרח כל כך שיקבלו את הדין הזה, אלמה הלכתה הקבטה, זה מראה שכך צריך לפסוק את ההלכה. כעת אנחנו בסוגיה חדשה, ובשאלה אם כתבנו תחת הכותרת נושאי חקיקה, אי נחשב ככתב או לא? האם שאדם למשל חוקק בסלע ועוד חומרים במתכת ולא כותב בדיו, האם זה שהוא חקוק, רשי אומר חקק בטבלה בסכין, האם זה נחשב כתיבה? אומר הגמרא, תנו רבנן. אגב, יש פה גם סימונים שנתייחס אליהם. כתבנו אותיות א' במעוין ואחר כך ב', ובשוליים כתבנו א' וב' הם סתירה בין שני מקורות בעניין הנאה, רבי הגדרת חקיקה, האם זה נחשב כתיבה או לא. תנו רבנן, אומר הגמרא, וכתב, אמרנו, הזכרנו את הפסוק הזה מספר פעמים, וכתב לה ספר כריתות, ולא חקק. למימרה, דחקיקה, לאו כתיבה היא. ורמינו, אז אנחנו נעלה כאן סתירה. עבד שיצא, כבר יצא לחירות, בכתב, אני מוסיף פה על פי גרסת רשי שחקק על גבי טבלה ופנקס, יצא לחירות, אבל לא בכתב שעל גבי כיפה ואנדוכתרי. הסיפה פה מתייחס לכתיבה שהיא בדרך סוג של רקמה. נסתכל ביחד ברשי. עבד שיצא לחירות בכתב שחקק על גבי טבלה דף ופנקס כעין אותו של סוחרים שחוקקים עליהם בעית, ושוב פעם הדגש הוא על חוקקים, ולא בכתב, העבד לא יצא לחירות בכתב שעל גבי כיפה כעין כובע של צמר ונותנות הנשים תחת צעיף כישוריהם, גנית בבמה אישה יוצא מסכת שבת, אנדוכתרי תכשיט ורוקמים עליו צורות במחת, כעין, והמביא לשון לועזי שמשמעו רקמה, ואם רקמו עליהם אותיות הגט, אינו כתב, לפי שאינו כתוב וקבוע על המוטל, על הבגד, ובשני ראשיו תחובים. אז זה מציאות אחרת, שאינה נכנסת בגדר כתיבה. אבל בניגוד לכך, חקיקה כן נחשב כתיבה. עובדה שהעבד שמקבל את הגט שחרור שלו בצורה כזאת, הוא יוצא לחירות. אני חושב שיש מקום רק להוסיף במאמר מוסגר שדיני גט שחרור צריכים להיות דומים לדיני גט אישה, ואיצל גט אישה כתוב וכתב לספר כיתות, ואנחנו יודעים שיש גזרה שווה מדיני אישה לדיני עבד, עבד ושפחה, דרך המילה לה, ואחר שבגט אישה כתוב כתיבה וכתב לספר כיתות, אז גם אצל עבד קיים הצורך לכתיבה. ואם אנחנו רואים שעבד יוצא לחירות דרך כתב של חקיקה, אז זה אומר לנו שחקיקה זה גם נחשב תו. לפני כן ראינו במקור א' וכתב ולא חקק, אז זה הסתירה. אמר אולה אמר ולזר לא קשה, בתחום חקיקה יש שתי אפשרויות, הדחק תוחות, הדחק ירחות. ירחות הכוונה לאותיות עצמם, תוחות הוא התוך או הסביב של אות. יש אפשרות ליצור אות בכך שאתה למשל ניקח האות מם סופית שהוא בעצם הוא סגור מכל הצדדים בצורת דפוס, הוא נראה כמרובע. אז אם אתה למשל אתה חוקק את הפנים של אותו מרובע ואת הסביב של אותו מרובע, אתה מוריד בעצם המפלס של הפנים, ומסביב נשאר בולט האות מם. זה נקרא חק תוכות, התוך והסביב של האות אתה חוקק. זה לא נחשב שאילו כתבת את האות. מה שאין כן, אם אתה חוקק את האות עצמו, ירחות, האותיות עצמם, זה כן נחשב חקיקה. וזה הכוונה במקור מספר ב'. נעבור על הדברים האלו דרך רש"י עכשיו. הדחק תוכות של אותיות וצידיהן, כמו הסביב של אותיות. והאותיות בולטות. כאילו, האותיות בולטות ממילא, כי הורדת את המפלס של הסביב ושל הפנים של האות. אז אינו כתב, לפי שלא צייר את האותיות, אלא חקק סביבותיהן. והעץ, אם מדובר על חקיקה על עץ, והעץ נשאר כמו שהיה בדפוס האותיות מעליה. העץ שהוא כעת האות, הוא נשאר כמו שהיה, לא נגעת בו. הדחק ירחותיהן של אותיות, היינו הן ממש, שישקע הכתב, זו היא כתיבה. אתה חקקת את האות עצמו, אז הוא כעת שוקע בגלל החקיקה שלך. יצרת את האות עצמו, לא שהאות נוצר ממילא. הגמרא שואלת, ותוכות לא? כאילו, חקיקה כזאת לא נחשב כתיבה, ורמינו. אנחנו נדבר כעת על הציץ, ציץ של כהן גדול. ורשי מביא בשורה ראשונה מתחת לגמרא פסוק לגבי הציץ, כתוב מכתב פיתוחי חותם. אז המושג של כתיבה שייך לציץ, ולציץ היה עליו בין היתר שם השם. ואיך נוצר הציץ? לכאורה, כלומר בשלב הזה, על ידי חקיקה של תוכות. ורמינו, לא היה כתבות של הציץ שוקע אלא בולט כדינרי זהב. אז ממשיך הגמרא בקושיה, והדינרי זהב תוכות הן. כשאנחנו יוצרים מטבעות ויש על המטבעות צורה, איך הצורה נוצר? בכך שאתה חוקק או דופק, אם זה מתכת, אתה דופק באמצעות כלים שמיועדים לכך, נגיד פטיש וכדומה, אתה חוקק, דופק את ויוצר את הצורה בזה שאתה דופק על הדינר זהב מסביב, ואם מדובר באותיות על הדינר הזה, ואתה דופק את התוכות שלהם. אז הנה עציץ הוא עם שם השם, עם האותיות של הלב, יש אפילו עוד מילה, על ידי הכנה, יצירה, כמו דינרי זהב. ואומר הגמרא, כמו אמרנו, והדינרי זהב תוכות הן. אנחנו נסתכל ברשי, והדינרי זהב תוכות הן, וכסלקא דייתא. כמובן, כשאומרים את הביטוי הזה, אתה יודע שזה ישתנה בהמשך. אבל לעת עתה, בשלב הקושיה, סלקא דייתא, כשהוא מכה בקונוס, חותם המטבע על הדינר, יש דפוס שהוא מה שיהיה על המטבע. אז הוא דופק על אותו חותם, על הדינר, תוכות וסביבות צורת החותם, שהיא שוקעת, כל הסביב שוקע, והם הצורה שנוצר מלאים, דוחקים את תוכו וסביבות צורת הדינר, וכנגד שקיעת רושם החותם, אין הדינר של זהב נדחק. הגבי, הרושם עצמו, החותם עצמו שעל הדינר, לא נדחק, ומלאה הצורה עומדת במקומה. וגבי ציץ כתיב מכתב פיתוח החותם, מה כתיבה היא? צורה הכנה כזאת כן נחשב כתיבה. וניסינו ליישב את המקורות למעלה בכך שיצירת צורה על ידי תוכות לא נחשב, אבל הנה רואים שזה כן נחשב כתיבה. הגמרא עונה, מה שהשווינו בין ציץ לדינרי זהב זה ככה, כדינרי זהב ולא כדינרי זהב, זה לא מוחלט כמו דינרי זהב. כדינרי זהב דבולט, כמו שבדינר הצורה בולטת, גם האותיות שבציץ היו בולטות. אבל מה? ולא כדינרי זהב. דילו הטעם בעניין דינרים, תוכות. הצורה נוצרה על ידי הצורה הזאת, שדפיקה מסביב, והצורה נשאר במקומה. הכה יריחות. פה בציץ, החקיקה הוא על האותיות עצמם. אמר לרבינו לרבשי, רושמה. רושמה רשי מביא לשון לועזי, ובנוסף הוא כותב חותם המטבע. הנה זה הדפוס שדרכו מכינים את המטבעות. זה רושמה. מכרץ חריץ או כנופי מכנף. נסתכל ברשי. מכרץ חריץ, התוכות והסביבות של צורתו שהיא שוקעת, חורצין ודוחקין תוכות וסביבות של צורת הדינר עד שעומדת צורת הדינר בולטת כמו שהייתה. אנחנו מדגישים את הביטוי הזה, כמו שהייתה. ראינו דבר דומה למעלה ברשי, הד אחד תוכות, שם הרשי כתב, והעץ נשאר כמו שהיה. עוד פעם, רואים פה את אותו ביטוי, כמו שהייתה. בלי שום תזוזה. ונפקא מינה, שאם חקק את הגט בחותם, וכתבו על גבי טס, ונגיד, הכינו דפוס, שהדפוס בעצם מלא אותיות שהם נוסח הגט, ולקח את הדפוס הזה ודפק אותו על טס של מתכת. אם אתה אומר מכרץ חריץ, לא הווה כתב, זה תוכות הוא. לפי הגישה הזאת, האותיות הבולטות שנשארו הם לא זזו כלום, הם כמו שהייתם באותו מפלס כמו שהיה בהתחלה. אבל יש עוד אפשרות, ממשיך רשי, או כנופי מכנף, צורת החותם שהיא שוקעת, כשאנחנו דופקים על אותו דפוס שמסביב הצורה במטבע או סביב האותיות ותוך האותיות של הגט, כשתוכותיה דוחקים את תוכות של דינר ונכנס הזהב קצת בדוחק בתוך שקיעת הצורה ונמתח מתוך דוחקו ונכנס לתוך הצורה. נכון, עיקר הלחץ הוא על מה שדופקים סביב האותיות, אבל האותיות שישארו בולטות, מה קורה? תוך כדי הדפיקה מסביב הם נמתחים למעלה לתוך הדפוס. זה מין תזוזה חלקי שהם גם עולים, אנחנו דופקים את הסביב לכיוון מטה ובו בזמן האותיות עולות למעלה, ולאו ממילא הן, זה לא שהם נשארים כמו שהיו, אלא על ידי מכת הכונוס הצורה עצמה, זה לגבי מטבע, נמתחת לתוך הרושם וראי כתבה בידיים. אז יש כאן נפקא מינה גדול, אם אתה אומר שבהכנת המטבעות דרך באמצעות הרושמה מחרץ חרץ וכנותי מכנף אמלי, השאלה ישאלה לרבשי ורבשי עונה מחרץ חרץ, זאת אומרת רק יש כאן רק תוכו וסביבותיו והצורה נשארה כמו שהיא, לא נמתחת למעלה לתוך הדפוס. שואל התרמה, הייתי ואי, לא היה כתבו שוקע לבולט לגבי הציץ, אותו מקור שראינו מקודם, כדין הרי זהב. ואנחנו יודעים שהציץ דרוש כתיבה, ומצב של מחץ חריץ לא יהיה קשר, ואמרים שהציץ כדין הרי זהב. ישראל כדאיתך מחץ חרץ בהכנת דינרי זהב באמצעות הרושמה שהזכרנו מקודם, הוא מתואר כמחץ חרץ. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הבאינה מכתב ולקה, אז אין כאן קיום של כתב כי האותיות נשארו כמו שהיו בהתחלה באותו מפלץ, באותו מפלס, אז איך בציץ יהיה קשר? הגמרא עונה לגבי הדימוי בציץ לדינרי זהב, זה ככה, כדינרי זהב ולא כדינרי זהב, כדינרי זהב זה בולט, כמו שבדינר זהב הצורה בולטת, גם אצל הציץ האותיות בולטות, ולא כדינרי זהב, דילוהתם מגווי ואחה מעברי. פרשתי שורה ראשונה, מגווי, זה לגבי המטבעות. מה זה מגווי? מכה הרושם, אותו דפוס שיש בו הצורה, אתה מכה אותו באותו צד שהצורה בולטת בו. תראו, אתה לוקח חתיכת מתכת, שהוא יהיה לנו המטבע, הדינר, אתה שם את המטבע הזאת שהיא חלקה כעת על השולחן עבודה ואתה משכיב עליה את הדפוס, אז זה, ובאותו צד שאתה משכיב את הרושם באותו צד ייווצר הצורה. במצב כזה שאתה דופק על הרושם זה מחץ חריץ, אתה דופק למטה את הסביבות והפנים של אותם אותיות והסביב של הרושם שיבצר על המטבע, והמתכת היא המתכת שהוא יהיה הרושם, הצורה היא באמת לא זזה כי אתה רק דופק למטה את הסביבות. אבל ציץ, אומר רשי, דוחק מעברי והיא בולטת מגווי. בציץ אתה דופק מצד השני שלו, ובכך אתה בעצם אתה יוצר את, ה, את האותיות באופן ישיר. אתה דופק מצד השני של, ה, של אותו תא סהב, ואתה דופק מצד אחד, ומצד שני בולטות האותיות. מה עשית פה? אתה דפקת את האותיות עצמם. אז זה נחשב כתיבה, כי זה לא עניין של תוכות, אלא יריחות, כמו שאמרנו מקודם. בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו, איתכן בקבלת הגט עצמו נחשב שהיא מקבלת גם כתובתה. אומר הגמרא, בא מיני רבה מרב נחמן, כתב לה גט על טס של זהב, אפשר לדמיין שזה שווה הרבה כסף, ואמר לה, התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך, שאותו טס של זהב הוא, הוא בשווי רב כנגד שווי הכתובה שמגיע לאישה שמתגרשת. מה הוא? אמר לי, רב נחמן עונה, נתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה. כן, זה מועיל שהיא גם מתגרשת וגם גם משלמים לה דרך זה הכתובה. איתיבי, אנחנו מתחיל פה קושה ארבע שורות. התקבלי גיטך והשאר לכתובתך. נתקבלה גיטה והשאר לכתובתה. תאמה דיקה שאר. הלקה שאר לא. רשי כותב, הלקה שאר לא, דמקום גט. באי למי טבלה מתנה גמורה משום גירושין ולא לשם פיראון. תכתי ונתן. אז מכאן הקושה, ליאל רב נהון פסק, שאני אומר לפורה בנסיבות דומות, שהגט נכתב על טס של זהב, ומילו כל טס הזהב עם, עם, ה, עם ה, הלשון, הנוסח של הגט. אז אין כאן שער. אז איך מקודם רב נחמן אומר שזה גם מהווה תשלום לכתובה, בזמן שכאן רואים שאם אין שער, אין תשלום לכתובה. הגמרא עונה, הוא עדין אף אגב דלקה שער. גם אם לא, אם אין איזו תוספת מבחינת מיקום או שטח, גם אם הגט מכסה את כל הטס, זה כן נחשב תשלום הכתובה. ואז, ולגבי המקור הזה, מה הוא בא ללמד? והכמשמן אותו מקור שלמדנו בא ללמד את הדבר הבא. ואף אגב, דאי קשר, יש מצב שהנוסח של הגט הוא תופס את, את אותו טס סהב רק בצורה חלקית. ויש שער, יש תוספת, יש עוד. אבל מה? אי אמר לה, אין. אם הוא אמר, התקבלי גיטך והשער לכתובתך, אז השער יהיה לכתובה. אי לא, אם הוא לא אמר לה במפורשות שהשער יהיה לכתובתך, לא. מה הייתה מה? הרי אבל יש, יש גט ויש תוספת, למה שזה לא יחשב ככתובה? הגמרא עונה, אווירה דמגילתא, זה לא נחשב כתובה בצורה אוטומטית, זה רק נחשב האוויר, השוליים של הגט. אז גם במצב, אני חוזר עוד פעם, גם במצב שהוא חקק כל נוסח הגט על תא סהב, יש עודף, יש המשך של את השוליים שלא תופ, לא, 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 לא נחקק עליו נוסח הגט, זה לא אוטומט נחשב תשלום לכתובה. הוא צריך להגיד מראש השאר לכתובתך. אבל אנחנו לא שוללים מקרה שאין שער, שגם אז הטס של זהב יכול להיות תשלום כתובה, שוב פעם בתנאי שהוא אומר התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך, גם אם אין שער. תנו רבנן, הרי זה גיטך ונייר שלי, אינה מגורשת, על מנת שתחזירי לי את הנייר, הרי זו מגורשת. ברש הכתוב, אם הוא אומר, הרי זה גיטף, נייר שלי אינה מגורשת, רשי כותב, אינה מגורשת, כיוון הנייר שלו, של הבעל, לא נתן לה כלום. תמצאו אותיות פורחות באוויר. בסיפה, שאם הוא אומר על מנת שתחזיר לי את הנייר, זה דוגמה של כלל ידוע, מתנה על מנת להחזיר, זה שמה מתנה, והוא מקיים את הפסוק שאומר ונתן לה בידה. ביי רב פאפה, בין שיטה לשיטה, אם הוא נותן לה גט והוא אומר שהנייר שבין שורה לשורה, הנייר הזה שלי הוא, ובין תיבה לתיבה, שהוא אומר אני הרי זה כיתך, והנייר שבין מילה ומילה שלי, מהי? תיקו. שואלת אגמר, למה תיקו? ותיפו פלי, למה שלא נוכל לתת תשובה חד משמעי שהוא לא טוב, לא קשר, וספר אחד המחמנה, הפסוק אומר וכתב לה ספר כיתות, ואם הוא משאיר לעצמו את הנייר בין שורה לשורה, אז יוצא שזה זה כמה וכמה שורות נפרדות שהיא מקבלת. ולא, אז אני קורא עוד פעם, זה ספר אחד המחמנה ולא שניים שלושה ספרים, אז למה בשאלה של רב פאפה זה לא אין תשובה של חד משמעי שהוא פסול? לא צריכה דמעורה, ורשי כותב דמעורה, מעורה במקצת שהיו בו, אנחנו מדברים נגיד שורה אחרי שורה של הגט, יש אותיות, למשל אותיות סופיות שהן ארוכות, ויש אותיות שהן תופסות שתי שורות כמו אות למד למשל, אז הם אותיות ארוכים המגיעים משיטה לשיטה בראשי כל תיבה ותיבה. אז החיבור הזה, התופעה הזאת של אותם אותיות ארוכות שנכנסים משורה שלהם לתוך השורה הבאה, אחרי שאתה חותך את כל הנייר שבין השורות שלו, נשאר חיבור בין השורות, אז עדיין אפשר לקרוא לדבר הזה ספר אחד. אז זה השאלה שרב פאפה שאל, ולזה הגמרא לא נתן תשובה חד משמעית. כעת יש צורת פפיון וגם פס כפול, ונתייחס לזה כעת במה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים שציינו צורת פפיון ופס כפול, שתי שאלות של רמי בר חמה היו מוחסקים, ככה הבלטנו עם הפס הכפול. מה זה היו מוחסקים? גט אישה שנמצאת במקום שאינו מקום חזקתו. אני יודע, זה לא כל כך ברור, נכון נתנו לזה כותרת, אבל נבין על מה מדובר תוך כדי לימוד הגמרא. באי רמי בר חמה, תשימו לב שיש פה שאלה ארוכה. אם יש לכם מה שנקרא עין בוחנת, אתם יכולים לראות שבמהלך הגמרא יהיה גם שימוש בסוגריים, נקרא לזה סוגריים כפולים, ונתייחס לזה עוד מעט. באי רמי בר חמה, היו מוחסקים בעבד שהוא שלו, של הבעל, וגט כתוב על ידו, גט אישה כתוב על יד, על היד של העבד, והרי הוא יוצא מתחת ידה, ואותו עבד נמצאת אצל האישה, והיא אומרת שבעלי נתן לי העבד וגירשני בו. הדוגמה הזאת ראינו במשנה, שאם כתבו גט על ידו שבת ונתנו את העבד לאישה, אז היא מתגרשת. כאן אנחנו יודעים שהעבד היה של הבעל, והעבד הזה לא שאנחנו ראינו המסירה של העבד לאישה, אלא כעת העבד נמצא אצל האישה, והיא טוענת שבעלי נתן לי העבד עם הגט הכתוב הידו, ובכך גירש אותי. מהו? שני צדדים לשאלה. אנחנו מסמנים את זה, א' או דילמה ב'. מי אמינן אקנויה אקנילה? האם היא נאמנת בלי עידי מסירה לומר שהוא יקנה לי מאחר שעבד ברשותה? או דילמה, הוא מנפשי העיר, העבד מעצמו הלך לאישה בלי שהבעל מסר לה את העבד. אחרי שהצבנו בפניכם את שאלת רמי בר חמה עם שני הצדדים, מופיע אצלנו בגמרות המסומנות קטע בסוגריים, נקרא לזה סוגריים בצורת זווית, זוויות, ואם אנחנו נעקוב אחרי הקטע שבסיום הסוגריים האלו, אנחנו מגיעים מעבר לסוגריים לאמירה של הגמרא, מי הביא עלה? היינו, מה עם השאלה של רמי בר חמה? מה התשובה? אז הגמרא נותנת תשובה. מאחר שאנחנו לא לומדים ספר מתח, נעשה מה ששם היינו קוראים לזה ספוילר, ומיד נגיע לתשובה. אומרת הגמרא, תשמע, דאמר ריש לקיש, הגודרות אין להם חזקה. גודרות זה מילה נרדפת בשביל צון. צון הם בעלי חיים, הם הולכים מכוח עצמם. אז כמו שאצל צון, אם אדם מחזיק בצון של חברו, והוא טוען, הצון הוא שלי כי החבר יקנה לי אותם, אז זה לא נחשב טענה, טענה של בעלות, כי הצון הגיע אליו, אנחנו אומרים, משארים, הצון הגיע אליו לא על ידי הקנייה, אלא על ידי כך שהם הלכו מעצמם. אותו דבר אצל העבד, הוא הלך מעצמו, ולכן היא לא תחשב גרושה. זה לגבי שאלת רמי בר חמה והתשובה. אבל אנחנו לומדים דף גמרא שהוא יותר מורכב מפשוט שאלה ותשובה. יש כאן הרבה באמצע. כעת נתייחס לסוגריים. אנחנו קוראים ביחד מה שכתבנו בשוליים אצל כוכבית. אנחנו קוראים לקטע הזה סוגריים תוך סוגריים. אחרי שרמי בר חמה מסיים שאלתו, רבה בסוגריים מלא קושיה על רמי. עד סוף הסוגריים הזוויתיות נפתור בעיית רבה. והגמרא חוזרת אחרי הסוגריים, כמו שראינו עכשיו, חוזרת לטפל בשאלה רמי בר חמה. בתוך הסוגריים הפנימיים, בשורה הבאה אנחנו נראה סוגריים עגולים כאילו, הם בקטע הזה אנחנו קוראים להם סוגריים פנימיים. אחרי שרבה מקשה קושיה על רמי בר חמה, נכון שמענו רמי בר חמה מעלה שאלה על זה בלי להגיע לתשובה של שאלת רמי בר חמה, רבה כבר מקשה על עצם השאלה שלו. אז אחרי שרבה מקשה קושיה על רמי בר חמה, בתוך הסוגריים הגמרא פונה לרבה ומקשה עליו. כלומר, עד שאתה מקשה על רמי, עליך להתמודד עם המשנה. הסוגיה הזאת היא לא ארוכה, אבל כפי שאנחנו מראים, קצת מורכב. ואנחנו גם הוספנו פה בשוליים תקציר במבנה מן הכלל אל הפרט, שקודם מתחילים עם שאלת רמי בר חמה, בסוגריים הזוויתיות קושיית רבה על רמי, ובתוך הסוגריים העגולים קושיית הגמרא על רבה. עכשיו הגמרא, אני חוזר עוד פעם, שמענו את השאלה של רמי בר חמה עם שני הצדדים, תוך הסוגריים Ama Rava. למה אתה שואל שאלה? הוא פונה לרמי בר חמה. ותיפוק לי, שזה אינו גט. זה כתב שיכול להזדייף הוא. אנחנו הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, שאחד מכללי הכנת שטרות, כולל גט, שצריך להיות כתב שלא ניתן לזייף. איך מזייפים? מוחקים, דברים שכתובים, לפעמים יש תנאים שכתובים, והאדם לא מרוצה עם התנאי, אז הוא מוחק אותו, וכותב משהו אחר, ואתה לא רואה. אתה לא רואה שהמחיקה וכתיבה אחר כך. זה זיוף. וצריך להיות כתב שאתה יכול להזדייף. בזה שכתוב על יד העבד, אפשר למחוק ולכתוב משהו אחר. זה לא קשר כשטר. אז רבה פונה לרמי בר חמה, למה אתה בכלל מעלה שאלה בעניין עבד שגט כתוב על ידו בזמן שזה לא קשר מבחינה זו שזה כתב שיכול להזדייף. אם אנחנו נדרג על הקטע שבסוגריים, הגמרא עונה לשאלת רבה, אני מדלג על הסוגריים העגולים. לא קשה בכתובת קעקע, הגט שנכתב על יד העבד בשאלת רמי בר חמה, מדובר בכתובת קעקע, שזה דבר שאי אפשר למחוק. אז הוא כתב שאי אתה יכול להזייף. נחזור לקטע שבסוגריים העגולים. רבה הקשה בינתיים על רמי בר חמה, וכאן הגמרא שואלת על רבה עצמו ולרבה. אתה מקשה על רמי בר חמה, הרי זה כתב שיכול להזדייף, קשיא מתניתין. המשנה אומרת על היד של עבד, המשנה מכשירה גט כזה. הגמרא עונה, בשלה מתניתין לרבה לא קשיא. למה אפשר לכתוב גט על יד עבד? בעידי מסירה רבי אלעזר כתבו מה שכתבו על יד עבד. נכון, אפשר למחוק אותו, אבל היו עידי מסירה שקראו את הגט, ולפי רבי אלעזר עידי מסירה הם שקובעים את הדין, את המציאות, את העניין. עדי מסירה קראו, והם ראו מסירת העבד עם מה שכתוב על ידו. הם קראו את התוכן, וזהו. זה שאפשר למחוק אותו אחר כך, זה לא משנה. כי עדי מסירה קראתי. אלא לרמי בר חמה קשיא. כי השאלה אצל רמי בר חמה מדובר אין עדי מסירה. פשוט העבד נמצא ברשות האישה, והיא טוענת, בעלי נתן לי העבד וגרשני בו. ואין עדי מסירה, הרי זה היה מכריע את הסיפור. ובכל זאת, רמי בר חמה שואל את שאלתו. אז מה לגבי הבעיה שרבה העלה מקודם, בהיעדר עדי מסירה? הרי כאן יש בעיה של כתב שיכול להזדייף, ועל סמך זה כבר פוסלים את הגט, והאישה לא תהיה מגורשת. הגמרא עונה לרמי בר חנמי, אין בעיה, לא קשיא בכתובת קעקע, וזה כתב שאי אתה יכול לזייף. ולכן שאלת רבה נופלת, כי רבה שאל בתחילת הקטע בסוגריים הזוותיות, הוא שאל וטייבל גלי דכתב שיכול לזייף, הוא לא, מדובר במה שכתוב על יד העבד זה בכתובת קעקע. עכשיו שהזכרת כתובת קעקע, מתניתי נמי, אפשר להסביר את הקטע שבמשנה שגט על יד העבד, נמי לא תקשי. לא צריכים להעלות את זה כקושה בכתובת קעקע. ואז אפשר גם לומר שלא מדובר בעדי מסירה. גם בלי עדי מסירה, יש לנו כתב שאי אפשר לזייף. והיא טוענת מה שהיא טוענת. אז השאלה האם היא תהיה מגורשת? מה היא הביאה לה? אז מה הדין? מה התשובה לשאלת רמי בר חמה? התשובה היא כך, תשמע, דיאמר ריש לקיש, הגודרות אין להם חזקה. הגודרות הן בהמות, על סמך פסוק בתורה, אומר רש"י אין להם חזקה, אדם שתפסן, אינו יכול לטעון לבעליהן, מכרתם לי, דיקה למימה, מעצמם הלכו אצלו. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לאם כן, אז איך אדם יכול לקנות בכלל בהמות מחברו. אז זה דיון אחר, אבל סתם כך שאדם מחזיק בבהמות שהבעלים הקודמים יכולים לזהות אותם, והוא השני טוען, אתה מכרת לי אותם בניגוד לטענת הבעלים, אז ההוא שטוען כך לא, אין לו חזקה על הבהמות, כי אפשר לומר שמעצמם הלכו אצלו. באי רמי ברחמה, היו מופסקים בטבלה שאי שלה וגד כתוב עליה, והרי היא יוצא מתחת ידו של הבעל, והוא בא לגרשה. מהו? כידוע, הגט צריך להיות משל הבעל, שהוא נותן לה את הגט במתנה גמורה. אני אומר מתנה, אולי זה קצת צורם לאוזן, אבל זה הסמך הפסוק, ונתן לה בידה. אז יש כעת טבלה שהיא הייתה של האישה. נוסח הגט כתוב על הטבלה, והטבלה הזאת כעת הוא תחת ידו של הבעל, והוא בא לגרש אותה ככה, עם זה, עם הטבלה. מהו? שני צדדים לשאלה. מי אמרינן אקנויי אקניתא ליה? האם אנחנו אומרים שהיא הקנתה את הטבלה לבעל, אז עכשיו זה של הבעל, וזה לפי כללי הדין שהוא נותן משלו לה את הגט. או דלמה, לא ידעה להקנויה. רש"י כותב לא ידעה להקנויה, לא גמרה ומקנה דבר שאין בליבה לתת מתנה גמורה, ולא גירשה אלא בשלה. אם היא לא מקנה, אז בעצם הוא מגרש את האישה עם דבר שהיא שלה. וענן בא הינן ונתן, כלומר שהוא נותן משלו לאישה, לא דבר שכבר של האישה. אז השאלה נשאלה, תשימו לב למבנה. אנחנו לומדים בשיטת מפת התמוד, בואו ננצל את הסימונים העומדים לפנינו. קודם כל רשמנו כתשובה ארוכה תשמע עם סימון ארוך, ויש גם משולשים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, עם השפיץ בכיוון מעלה, ניסיונות לפשוט שאלה רמי בר חמה, המשולש הפוך, דחיות. אמר אביי, אז הנה ניסיון לתת תשובה. אנחנו מביאים כאן מקור תנאי, אבל הוא לא מדובר בעניין גט אישה, אבל כן מדובר בענייני שטרות באופן כללי. נגיד כזה דבר בתור הקדמה, מי שמשעבד את עצמו לתשלומים הוא זה שאמור להכין את השטר. במילים אחרות, אדם לווה כסף ממלווה, הלווה מכין את השטר, אומר אני חייב לך כך וכך, ובכך אני גם משבד את נכסי לחוב הזה. ושוב פעם, אנחנו מטילים חובת הכנת השטר על צד די מסוים, צד ברור. אז הנה סיפור, תשמע אף הוא העיד, הכוונה לרב יהודה בן בבא, העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים, והיה בו זקן אחד, והיה מלווה לכל בני הכפר, וכותב בכתב ידו, כותב את, את העובדה שהוא הלווה כף לכף לפלוני, אלמוני, ואחרים חותמים, ובא מעשה לפני חכמים והכשירו. ומאי, איך השטר קשר עם המלווה מכינו? הבאינה, ספר מקנה, זה על פי פסוק בספר ירמיהו, ולקע, כשמכין שטר, זה שמקנה הוא מכין את השטר. בעניין הלוואות, מי הוא המקנה? הלווה הוא המקנה. מה הוא מקנה? הרי הוא לווה. הוא מקנה שיעבוד קרקעותיו למלווה. זה שהוא משעבד קרקעותיו לתשלום החוב, במקרה של הלווה אין ממה לשלם, אז המלווה יגבה מהקרקעות, גם אם אחר כך, אחרי הלוואה, הלווה מכר אותם ללקוחות, לא משנה, המלווה יגבה מהם, אז המקנה פה בסיפור הוא הלווה. אז אנחנו אומרים, הבאינה וספר מקנה ולקה בסיפור הזה, המקנה לא הכין את השטר, והוא זה שצריך להכין את השטר. הזקן הזה הכין את השטר. הוא המלווה, הוא לא המקנה. אל עליו, אז למה זה קשר בכל זאת? אליו משום דאמינן, הקנויה מקנה להו. שהזקן הזה, הוא הקנה את השטרות ללווים. אז רואים שככה אומרים שהקנויה מקנה להו, ואם חוזרים לשאלת רמי בר חמה, לגבי הטבלה שהייתה שלה, אז היא הקנתה את הטבלה לבעל. ובכך הגט, כאשר אחרי שהיא הקנתה את הטבלה הזה שלו, ואז מקוים ונתן, זה מתנה, כלומר, שוב פעם, מתנה במובן הזה, ונתן לה את הספר, כריתות את הגט, בידה. אבל הגמרא דוחה, אמר רבה, ומה הקושיה? אתה הלית כאילו שהיה אמור להיות איזו קושיה בסיפור הזה של הזקן באותו כפר שהיה בצד ירושלים. דילמה, ואנחנו ממשיכים לדף חף א' עמוד א', זקן שני דידה להקנויה. אנחנו הדגשנו, אתם בטח שמתם לב את המילה זקן בקבקוב באותו מקור בחף עמוד ב'. רשי כותב שורה ראשונה, זקן שייני, שידע להקנויה שהוא חכם, וידע שאינו שטר אם כן, מקנה הוא לא לגמרי, וגמר דעתי הוא מקני, הוא בלב שלם, בכוונה שלמה, הוא מקנה את השטרות האלו ללווים. אבל אישה לא ידע כולי אי, ולא גמרה להקנויה בדעתה, אלא בשאלה, כמו השאלה, בשאלה באמה, זה מה שעובר בראש האישה, שהיא משאילה את הטבלה על הבעל, זה שאלה לכל דבר, הוא כותב עליו את הגט, נותן לה ומה? הוא נותן לה משאלה, זה לא גט. אז אי אפשר להביא ראיה מהסיפור עם אותו זקן. אלא אמר רבה, מהכה. נוכל אבל כן להסיק מסקנה מהדבר הבא. ערב, ערב לשלם חוף. הרב היוצא לאחר חיתום שטרות, גובה מנכסים בני חורין. שטר שדרך השטר הלווה, לווה כסף, ויש חתימות עדים, ומתחת לחתימות העדים בא אדם שלישי, הופך להיות הרב לתשלום החוב, שאם הלווה לא משלם, הגבייה יהיה מן הערב. אז הוא חותם את העובדה שהוא יהיה ערב. המלווה יכול לגבות מאותו ערב מקרקעות שהן ברשות הערב. עכשיו, איך זה קשור לעניין שאלת רמי בחמה? רשי כתב, מנכסים בני חורין, אבל לא ממשבדי. המלווה לא יכול לפנות ללקוחות של הערב, כיוון דלקה שטר בעדים. לגבי הערבות, אין עדים שחתמו על הערבות, אז מאחר שאין עדים לקלה והבי לי כמיל ועל פה, זה הדין שכשמדובר במיל ועל פה, אז גובים מנכסים שנמצאים אצל האדם עצמו, אצל הלווה עצמו, במקרה שלנו אצל הערב עצמו, וזהו. Alma, kol adam nami makne. Lo ak zaken. Kol adam nami makne. Daha aishtara. Kishechatam bo ha'arev. Lachar zman kvar haya masur lamalve. Veheich nichsei ha'arev hazeh mishtabdin bo. מה נותן כוח למלווה לגשת לערב לנכסים שברשותו והבאים על ספר מקנה לא רואים פה שהערב יקנה למלווה אליו דאקנה ניהלי מלווה לערב וחתם והדר מסרי ניהלי. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אז מהדין הזה שגובים מנכסי הערב רואים שמקנה שהמלווה הקנה לערב את השטר שעליו הוא חתם ואחר כך מסר את השטר חזרה למלווה. הגמרא דוחה, אמר רב אשי, מי קושה דילמה גברה שאני דייד על התניה. מדובר בגבר בניגוד לאישה, וגברים הם יותר מודעים לענייני מסחר כולל ענייני הקנאה, וזה שונה מאישה שהיא פחות מודעת לזה, ועדיין נשאר החשש שלגבי הטבלה היא הביא את זה לבעלה בתור השאלה. אלא אמר רב אשי מהכה, אישה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו, שאין קיום הגט אלא בחותמיו. אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך זה שאישה כותבת את גיטה? אז העניין הוא כך, היא כותבת את גיטה והיא מקנה לבעל, ו אחר כך העדים חותמים על אותו גט שהיא הכינה והכל כשר, קיום הגט הוא בחותמים. אבל תוך כדי אנחנו מבינים שהאישה היא הקנתה את הגט לבעל וזה עובד. ולגבי שאלת רמי בר חמה אנחנו יכולים להסיק מסקנה ש נכון, הטבלה הייתה שלה, אבל היא הקנתה את הטבלה לבעל, ועליו הוא כתב את הגט, וזה שעכשיו הטבלה נמצא אצל הבעל, והוא נותן לה את זה בתור גט, זה מועיל. עד כאן שיעורנו להיום.